פרשות השבוע יש מצווה שמופיעה גם לפני כן, פרשת תצווה מופיעה המצווה הזאת, וגם פה פעמיים התורה חוזרת על לאו בתורה שמביא אותו הרמב״ם, ודנו פה קצת ככה בספרים הקדושים על המשמעות של המצווה, מצווה מיוחדת, מצווה פיזיים, לאו, בלאוין שהרמב״ם מונה את מצוות לא תעשה של התורה, לאו הפיזיים הוא שהזהירנו מאסיר החושן מעל האפוד, והוא אמרו ולא יזח החושן מעל האפוד, שמופיע גם בפרשת תצווה, אותה מילים פרשת תצווה אצלנו בפרשה, אבל יהיה דבק בו, החושן והאפוד דבוקים. ובסוף מכות אמרו בחייבי מלכות, שאלו שם ויקה מזיח את החושן, הרי שכבר התבהר שמי שיזיח את החושן מעל האפוד לוקה, זה לאו, לאו שיש בו מעשה, ואחד מהלאוים שלוקים עליו, אם מישהו מפריד בין החושן לבין האפוד, מקבל על זה מלכות. מה העניין? כתוב באחד הספרים, יש הרבה שדיברו את הדברים, אבל אחד המקומות כתוב, הנה המפרשים, מוני המצוות, מונים את המצווה הזאת בספר דגל מחנה אפרים, מונים את המצווה הזאת בכלל תרי"ג מצוות, שאדם, כל אחד מישראל חייב לקיים, כי ידוע, עכשיו כבר עולה קומה, כי התורה היא נצחית ונוהג בכל אדם ובכל זמן. כל אדם, התורה היא רמ"ח מצוות עשה, שעשה לא תעשה כנגד רמ"ח איברי האדם, ושעשה גידים, וכל עבר אומר עשה בי מצווה, מה עושים עם המצוות שאי אפשר לקיים אותם? כמו למשל, לא יזח החושן מעל האפוד. איפה אנחנו פוגשים חושן, איפה פוגשים אפוד, איפה פוגשים את שניהם יחד. והתורה היא נצחית, וניתנה לכל אדם בכל זמן, כנגד עבריו וגידיו. אומרים מפרשים שאנחנו צריכים ללמוד את המצוות. עכשיו, דגל מחנה אפרים מוסיף עוד נקודה. א', לימוד המצוות. לימוד תורה, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו יקיב חטאת, כל העוסק בתורת חושן ואפוד, כאילו, לא כאילו יזיח, אלא כאילו לא יזיח את החושן מעל האפוד, מי שעוסק במצווה. אבל הוא מוסיף עוד נקודה, ויש לפרש, לפי העניין הזה, איך המצווה הזאת היא נוהגת באמת בזמן הזה. איפה אנחנו פוגשים, ואז הכוונה שלו, וזו נקודה מאוד חשובה גם בכלל בלימוד תורה, לעשות להבין איזה ערכים בנו את המצווה הזאת, ואת הערכים האלה אנחנו יכולים לקיים. נבין מה מסמל מבטא החושן, מה מבטא האפוד, איזה נקודה כל דבר פועל במקדש, בעם ישראל, ואם אני מבין את הערך, אז ממילא שני הערכים האלה קיימים, ואז אני מצווה שלא להזיח את החושן מעל האפוד. אם אני מבין את שני הערכים האלה, ואני מבין את החיבור ביניהם, ואז אני מצווה לא להפריד. אז בכל המצוות צריך לנסות להבין מה הערכים שעומדים מאחורי המצווה. זה מה שאומר דגל מחנה אפרים. אז זה אומר, המצווה הזאת נוהג גם בזמן הזה, כי החושן היה על ליבו, ואפוד, אפוד, כתוב אותו בתורה בכתיב חסר, זה גימטריה פה. אפוד זה פה, וחושן על הלב. וזה בא להגיד שיהיה פיו וליבו שווים, ולא יהיה חלוק ליבו מפיו. זה קרה דגל מחנה אפרים, כיוון שאדם חשוב שפיו וליבו יהיו שווים, שחלילה האדם לא יפריד שהוא מדבר משהו אחד, משכנע אנשים משהו אחד, הוא בעצמו בלב חושב משהו אחר, הוא בעצם סוג של הונאה שהוא מונע את הציבור, מונע אנשים, שפיו וליבו לא שווים, הוא בלב, יש לו מחשבות מסוימות, תפיסות מסוימות, הסתכלויות על העולם בלב, והוא אומר משהו אחר, מדבר דברים אחרים. אם אדם לא באמת מאמין במה שהוא אומר, אז הוא בעצם מנתק בין החושן לבין האפוד. אם אדם בליבו הוא שונה מאשר במציאות המעשית שלו, אז הוא מנתק את החושן מעל האפוד. כך בדגל מחנה אפרים, כיוון, ונראה עוד מה כתבו במפרשים. בספר הקנתי על התורה, שמביא אותו השלה הקדוש, הוא כותב שהחושן זה בחינת תפארת ישראל, שזה גם ישראל באופן כללי, האומה הישראלית, וגם תורה, כתוב התפארת, זו מתן תורה, והחושן שייך למציאות הזאת, והאפוד זה קשור אל השכינה. ובעצם לא לנתק, אם נקרא לזה בלשוננו, אפשר לראות את זה שתי בחינות, לא לנתק את התורה מכנסת ישראל, הייתי אומר את התורה שבכתב לתורה שבעל פה, תורה שבכתב זה הבחינה של התפארת, של החושן, שהיו האותיות על החושן, מילים כתובות, שזה התורה שבכתב, והאפוד זה הבסיס, התשתית, זה עם ישראל, זה הציבור בישראל, התורה שבעל פה, שוב גם כן קשור לזה שאפוד זה בגימטריה פה, זה התורה שבעל פה, ולא לנתק את הכתב מהפה, את התורה שבכתב מהתורה שבעל פה, וללמוד את התורה שבכתב על פי התורה שבעל פה, את התורה שבעל פה על פי התורה שבכתב, ולראות איך מחברים להבין בדיוק למה דברים נאמרו בתורה שבכתב, למה דברים נאמרו בתורה שבעל פה, איך אני מחבר ביניהם, החיבור ביניהם, ולא לנתק חלילה את התורה שבכתב מהתורה שבעל פה. יש שאמרו על האפוד והחושן, שזה בגימטריה, האפוד, קבעו איזה גימטריה, שזה יוצא צדיק א', בכתיב מלא, אפוד, הגיעו לזה, אני לא נכנס איך, הגיעו, לא, זה אפוד בפשטות, זה גימטריה של צדיק א', אם אני כותב עוד בכתיב מלא, קודם אמרנו גימטריה שרצינו שיצא פה, אמרנו כתיב חסר, כשאתה כותב אפוד בכתיב מלא, אז זה גימטריה של צדיק א', אפוד זה בדיוק צדיק א', צדיק א', זה גם גימטריה של סוכה, וזה גימטריה של שם הוויה ואדנות ביחד. שם הוויה ושם אדנות, כששניהם מחוברים ביחד, זה צדיק א'. כמו שהשם כתוב בסידורים, י' כ' ו' כ' ואדנות ביחד מחוברים, וזה העניין המיוחד לחבר שם אדנות, שזה מבטא יותר השם שאנחנו מבטאים אותו בפה, את המציאות, איך אנחנו פוגשים את ריבונו של עולם במציאות של החיים שלנו, בעולם, זה העולם שאנחנו פוגשים, לבין המציאות הנסתרת העליונה. חלילה, חלילה, לא לנתק בין הנעלם הנסתר לבין הגלוי. יש מי שכותב את זה ממש, באחד המקורות שכותב את זה, שיובל מה שכתבתי, שיש כאן שני סוגים של ישראל, הנגלה והנסתר, שאסור לנתק בין הנגלה לבין הנסתר. זה גם ערך חשוב, לא לנתק בין הנגלה והנסתר. כל ערך פה אפשר הרבה מה לדבר עליו, כל אחד יעשה את החשבון שלו, אני רק זורק ראשי פרקים, תחשבו, תפתחו את זה הלאה. אחד הספרים כותב, דברי יחזקאל, כותב שהניזך החושן מעל האפוד, כי החושן מרמז לדברים עליונים, והאפוד מרמז לדברים התחתונים, כלומר דברים רוחניים ודברים חומריים. ואסור לנתק בין הרוח לבין החומר, וצריך שיעשה כל הדברים הגשמיים בקדושה, בדעת ובכוונה. כלומר, גם את החומר לעשות אותו בקדושה. זה לא ייזך החושן מעל האפון. החושן, שהוא מבטא את הצד הרוחני, הקדושה, הורים ותומים, לא לנתק אותו מהאפון, שזה מבטא את החומר שאליו הוא מחובר. יש כאן חיבור של רוח לחומר, של קדושה לחולין. ואסור חלילה לנתק ביניהם, ולדעת איך עושים גם את החולין בקדושה. ויש עוד בחינות גם של קודש בריחו וכנסת ישראל, ישראל ותורה, ותורה וחיים. זה כל אחד, יש גם ביטויים כאלה בספרים. יש הנקודה הזאת שהזכרנו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מקומות אחרים זה כתוב בצורה, אותו עניין כתוב בצורה של תורה וישראל. בתנא דבי אליהו כתוב, שהוא פעם נשאל על ידי אדם, שני דברים יש שאני אוהבם אהבה גדולה, אהבה גמורה, ואלה הם תורה וישראל, ואינני יודע איזה מהם קודם. אמר לו אליהו, העולם אומרים תורה קדמה, ואני אומר ישראל קדמו. כן? העולם בצורה פשוטה, אז התורה היא נמצאת מעל ישראל, התורה שבכתב נמצאת מעל התורה שבעל פה, זו הצורה הגלויה, אבל אני אומר לך, אומר אליהו, שדווקא זה להפך, שישראל הם המגמה. התורה ניתנה לעם ישראל, ככה הרב כותב באחד המקומות, בגלל קדושתם, בגלל תפקידם של עם ישראל, התורה ניתנה לישראל בשביל תפקידם. ולכן ישראל עומדים מעל התורה. ישראל הם בעצם מציאות שנמצאת מעל, שהתורה היא אמצעי להופיע את עם ישראל בצורה הראויה. ועם ישראל הוא המטרה, הוא התכלית. כך גם תורה וחיים. לחבר את התורה והחיים ביחד. שהחיים זה הביטוי של האפוד, והחושן ביטוי של התורה. לחבר את המילים, את האותיות, את הדברים הכתובים, למציאות החיים שלנו. לחיות את התורה ולא רק ללמוד אותה. התורה זה לא ספרים בארון שאני מקליד אותם במוח, אלא התורה צריכה להפך להיות חלק מהחיים של האדם. היא חיינו ואורך ימינו. התורה היא חיים, ולכן החיבור בין תורה לחיים זה החיבור בין החושן והאפוד. ועוד נקודה שבדיוק אנחנו עכשיו עוסקים, וזה כותב האימרא אמת. האימרא אמת שהאדמו"ר מגור בתקופה של הרב קוק, היה לו כמה פגישות עם הרב קוק, האימרא אמת כותב דבר מעניין, הוא כתוב בספרים שהחושן והאפוד הם רמז לצדיקים ובעלי תשובה. החושן זה מרמז לצדיקים, תלמידי חכמים, והאפוד הם בעלי תשובה. אהרון הכהן, שהיה לו את שניהם, היה לו את הכוח לחבר כל הכוחות של כל ישראל, וזהו לא יזח החושן מעל האפוד. שהחושן לא יזח מעל האפוד, שלא לנתק חלילה את תלמידי החכמים מהמון העם, אלא יש להם אחריות תלמידי חיים על המון העם ועל בעלי תשובה. גם על המון העם זה כתוב בצורה מפורשת, גם בספרים, תכף נראה עוד ככה עוד מקור, אחרי המקור הזה עוד מקור אחד ככה שהוא מכל המקורות ריגש אותי, נשמר אותו לסוף, יותר ריגש מהמקורות, אבל זה מה שהוא אומר, שכל הכוחות של ישראל, ולכן נקודה מאוד חשובה, לדאוג, להרגיש אחריות, גם אנשים שהם צדיקים, תלמידי חכמים, לומדי תורה, יש להם אחריות על כלל ישראל ועל בעלי תשובה. ולכן לא יזח החושן מעל האפוד, שהצדיקים לא יתנתקו חלילה מהמחשבות, בדעותיהם, במעשיהם, מהעולם שצריך עוד לעשות את דרכו. אומר האימרא אמת, הדבר החשוב שראיתי פה, הוא אומר ככה. תמצא. וכן, שימו לזה נקודה חשובה, בכל איש ישראל בעצמו ישנה גם כנקודה שהיא בחינת צדיק, ויש נקודה שהיא בחינת בעלת תשובה. זה לא, זה מאוד חשוב לנו, דווקא בגלל שאנחנו רוצים לעסוק עם בעלי תשובה, ודווקא עכשיו בתקופה הזאת שיש התעוררות גדולה בעם ישראל, חשוב לשמר אותה ולרומם אותה, חשוב מאוד לזכור שכל אחד מאיתנו הוא צריך להיות בעל תשובה. כל אחד מאיתנו. להיות בעל תשובה. וזה לא משהו שאנשים אחרים, אתה צריך להחזיר מישהו בתשובה. תחזיר את עצמך בתשובה, ומתוך כך נרומם את כל הציבור כולו יחד איתנו. לא שאנחנו כבר, אנחנו בסדר, צדיקים, אנחנו החושן, הם האפוד, ואסור לנו לנתק. כל אחד מאיתנו הוא גם חושן וגם אפוד. וגם כל אחד מעם ישראל. יש בו את הנקודה, זה מה שאומר, כל אחד מישראל יש בו את הנקודה שאינה יכולה להתקלקל. אין מישהו מישראל שהוא לא חושן, ואין מישהו מישראל שהוא לא אפוד. אין מישהו מישראל שאין לו את הנקודה הפנימית הזאת, וגם הצדיקים הגדולים, אין צדיק בארץ שעשה הטוב ולא יחטא, גם הם צריכים לחזור בתשובה, ולהתקדם כל הזמן, כל ימיהם. ולכן לא יזח החושן מעל האפוד גם כל אחד אצל עצמו. תמיד תיקח את הנקודות שבהם אתה טוב וחזק ותגדיר אותם, תגדיר את הנקודות שבהם אתה צריך להתקדם ותחבר את שתי הנקודות האלה ביחד, לא יזח החושן מעל האפוד, ותבין ששתי הנקודות המחוברות, ומכוח הנקודות שאתה חזק בהם תרומם את הנקודות האחרות גם כן, את כל הדברים האחרים, ולקשור אותם. זה אתה אותו בן אדם, זה לא שני בני אדם, זה לא פיצול אישיות, שבחלק מהחיים אתה כזה, חלק מהחיים אתה כזה. אתה אדם אחד, ויש בה את שתי הבחינות הללו. כל אחד מאיתנו, וכך אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו, וכך להתייחס לכל אחד מישראל, ולפנות אל הצד הצדיק שבו, בצורה של צדיק, ולצד שזוקק את התשובה, בצורה שזוקק תשובה. אבל זה בתנאי שגם אנחנו נבין שגם אנחנו כאלה. אז יש לנו את החובה הגדולה הזאת, לרומם את עצמנו יחד עם כל ישראל. שזאת הנקודה המרכזית, ככה, בעניין, זה מה שמחדש, האם רעמת. ובני סוסחו, אגר דקאלה, אומר דבר מעניין בנקודה הזאת, על חושן והאפוד, שזה בעצם חיבור של הנשמה עם הגוף, אבל הוא מביא תוך כדי הדברים, מביא מדרש שמאוד חשוב ככה לזכור אותו. החז"ל אומרים, זה רומז לשתי בחינות, קודש בריך הוא כנסת ישראל, בחינת זכר ונקבה, שזה קודש בריך הוא וישראל. הוא אומר, חז"ל אומרים, הגמרא ביומא אומרת, שבעת החורבן נכנסו האויבים לקודש הקודשים, וראו את הקרובים, שהיו בחינת זכר ונקבה, שכתוב שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז הם מחוברים באהבה, פנים בפנים, בזמן שלא עושים רצונו של מקום, אז מתרחקים. והאויבים נכנסו למקדש, ומצאו את הקרובים בצורה של חיבור, של חיבור אחד לשני. מצאו את הקרובים מחוברים, הרי זה דווקא כשישראל עושים רצונו של מקום, וזה היה בזמן החורבן, שישראל לא עושים, אז איך זה יכול להיות? כך שאלו את אחד מגדולי ישראל, אז הוא אמר להם שהוא ככה, כי חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שיצא לדרך. יש הלכה בגמרא, בהלכה, שאדם לפני שהוא יצא לדרך לזמן צריך לפקוד את אשתו. אז לפני שעם ישראל יצא לגלות, אז היו הקרובים בצורה כזאת של פקידת הקדוש ברוך הוא את כנסת ישראל. על כן הנשמה היותר מעולה, נשמת משיח, נולדה בתשעה באב. שום מהייחוד המעולה והאהבה היתרה, דווקא בעת היציאה לדרך. כשאדם יוצא לדרך, אז הוא צריך להרגיש את הקשר הכי חזק שלו לביתו, ושהבית ילווה אותו בכל דרכו כשהוא הולך ועוזב את הבית. אז כדי שהבית ילווה אותו, אז יש דין של קשר ואהבה הכי גדולה שיכולה להיות של האדם לפני שהוא יוצא לדרך. ואז הוא יוצא לדרך כשהוא כולו מלווה עם הנשמה האלוקית הזאת. אז הקדוש ברוך הוא דווקא הקרוב, הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, היה חיבור הכי גדול, האהבה הכי גדולה שהייתה לקדוש ברוך הוא, זה בזמן החורבן. כשהיה החורבן, אז התגלתה האהבה הגדולה ביותר של הקדוש ברוך הוא לישראל, ועם זה יצאנו לגלות. מכוח האהבה, האהבה הזאת מלווה אותנו כל הגלות. הוא אומר, וחושן בגימטריה המשיח. חושן בגימטריה המשיח, כי זה בעצם הנקודה. לא יזח החושן מעל האפוד, שאותה פקידה שהקדוש ברוך הוא פקד אותנו בחורבן, בשיא החורבן, תלווה אותנו עד בו משיח צדקנו. וזה לא יזח החושן מעל האפוד, שהפקידה שפקד הקדוש ברוך הוא קשורה ומחוברת ומחובר אלינו. דברים ממש מרגשים של אגר דקאלה, שהוא ממש מלווה אותנו וממשיך איתנו עד בו משיח צדקנו, וניזח החושן מעל האפוד, בעזרת השם נזכה לראות את זה, וזה מאוד חשוב שנבין את זה, שהכדור מלווה אותנו, ולפעמים דווקא בזמן חורבן, אז הליווי עוד יותר גדול, והמציאות עוד יותר של אהבה גדולה, שעוד יותר זקוקים לה, ועוד יותר אנחנו צריכים אותה. בוודאי כל החטופים שיצאו לדרך, הקדוש ברוך הוא פקד אותם ובאהבה גדולה דווקא מתוך זה, והוא מלווה אותם, והוא מלווה את כל עם ישראל, ובעזרת השם בצורה כזאת נזכה לראות את זה בעינינו, את משיח צדקנו, לא יזח החושן מעל האפוד, ולא קודש בריך הוא מעל כנסת ישראל, ונראה את זה בעזרת השם בגאולה השלמה.